הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, תור הזהב. בהגשת אודי סגל ולימור זילבסקי.
שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט תור הזהב של חברת מתן שירותי בריאות וסיעוד ו-103 FM. אני אודי סגל, ולצידי לימור זילבסקי, מנכלית מתן. אהלן לימור. זהו, נהיינו כבר קבועים, נכון?
זהו.
תראה, אחרי שכבר עושים את זה הרבה זמן, זה יכול להיות קצת משעמם.
אז ננסה לעניין היום.
לא, בדיוק. תגיד, את משתעממת?
לא.
לא?
לא.
אין לך?
אני מחפשת קצת להשתעמם, אבל תכף נבין מה זה שיעמום, אז נבין אם זה שיעמום או...
אז זה מה שכולנו משעמם. לפעמים אני משתעמם, הרבה פעמים, ובני המשפחה שלנו עושים משהו אחר, או נמצאים במקום אחר, העבודה הופכת להיות שגרתית, בתקשורת קצת פחות, אבל ובטח גם אצלך, לפעמים יש קשרים שפעם סקרנו אותנו, ופתאום הם הפכו להיות... בנאליים ובגילאים צעירים יותר, קל יותר להתמודד עם שעמום, אבל מה קורה בגיל מבוגר, שבאמת כמות העניין והתעסוקה הולכת ופוחתת באופן אובייקטיבי, בזמן תקופת הפנסיה, כשאדם לא מרגיש טוב כמו פעם, והסביבה שהקיף אותו מדלדלת, הוא משתנה והוא כבר לא מרגיש חיוני כמו שהוא היה.
תור הזהב.
לצידנו היום בפודקאסט מצטרף אלינו דוקטור גדי און, פסיכולוג. אהלן. חוקר שיעמום.
כן.
איך הגעת לזה? שיעמם לך.
אתה יודע, אומרים על פסיכולוגים שהם לא בוחרים את התחום שלהם, הוא בוחר אותם. אז דרך חוויות שיעמום שהיו לי, בתור אדם צעיר, דרך זה הגעתי לזה.
אבל אני אתחיל איתך דווקא הפוך, כי כהורים, אני לא יודע איך זה אצלך, אני אומר רגע עליי, כשילד קטן אומר משיעמם, אני אומר יופי. נהדר.
אז אתה במיעוט.
שעמם לך, זה טוב, זה שעמום, זה זמן טוב לדמיון ודברים כאלה, אבל זה לא אותו דבר לגבי אדם מבוגר.
בוא נגיד דווקא, יש דמיון מסוים בין מבוגרים לבין מתבגרים, בגלל השאלה של האוטונומיה, שהיא דרמטית בשני הגילאים האלה. אצל אדם מבוגר, אתה יודע, יש ירידה ביכולת שלו להחליט בשביל עצמו, לבחור, לעשות דברים שהוא יוכל לעשות פעם, והשעמום הופך להיות שוב עניין משמעותי. אומרים שיש את השילוש של האתגרים של הגיל המבוגר, שזה השעמום, הבדידות והחוסר האונים. והם מזינים אחד את השני. אז זה גיל שזה מאתגר מאוד להתמודד איתו.
למה בחרת לחקור שעמום? אמרת, זה בחר אותך, מה הכוונה?
מתוך חוויות שלי. בוא נגיד, שעמום הוא לא מהנושאים הקלאסיים של הפסיכולוגיה, בטח לא במאה השנים האחרונות, שזה חרדה ודיכאון. אבל איכשהו בכמה עשרות שנים האחרונות יש עלייה בצמיחה במחקר לגבי זה. כנראה שהתרבות שלנו מייצרת שעמום בצורה מסוימת, או אתה יודע, מקשה על ההתמודדות איתו, ומתוך חוויות שלי, של הבטלה שהייתה לי, ותקופות של שעמום בחופש הגדול בתור אדם צעיר, אתה יודע, אז זה סקרן אותי להבין את התופעה הזאת, ומה התפקיד שלה בחיים שלנו.
השתעממת טוב?
השתעממתי רע. השתעממתי רע, כן. זו הבחנה טובה שאתה עושה. שעמום יכול להוביל לדברים טובים, הוא לא כשלעצמו דבר רע. אני השתעממתי רע, אני השתעממתי בלי היכולת, כמו להרים את עצמי בכוחות עצמי, ולמצוא לעצמי משהו, או פשוט לדעת להיות בשקט עם עצמי, ולקבל את הזמן הריק, את השעות המתות בצורה כזאת. מי שיודע לעשות את זה, יש לו, זה יכולת אדירה.
כן, אז אם אני משתעמם רע, שזה נדעתי חלק גדול מהאנשים, כי... כן. בעולם מאוד רב גירויים, ופתאום אם יש איזה רגע שקט, ונניח הטלפון כבר, לא יודע מה,
מפסיק לצלצל.
או לא קולט, כן. או נגמרה הבטריה במקרה, חס וחלילה, או אין גירוי רגיל, ואני פתאום נמצא לבד, נניח באוהל במדבר עם עצמי, ואני אומר, אוקיי, מה עושים? השאלה היא, במחקר שלך, גילית איזשהו סט של... התנהלות שהופכת אותך ממשתעמם רע למשתעמם טוב. זאת אומרת, האם אתה יכול ללמד אותי איך להשתעמם טוב?
בוא נגיד שקודם כל אתה צריך לקבל את השעמום כחלק מהחיים. עכשיו, זה מעניין שמבוגרים, הם דבר אנשים מבוגרים לא מודים בזה כל כך. כאילו, כשהם מדברים עם הילדים שלהם, נגיד, הם לא יגידו, העבודה שלי משעממת חלק מהזמן, או משעמם לי פה או שם, או אפילו משעמם לי עם המשפחה לפעמים, כי לא מודים בזה. והילדים מרגישים את הזיוף הזה, הם יודעים שזה קיים בתוך החיים, צריך לקבל את העובדה הזאת, מי שיודע לשאת את זה, אתה יודע, מה שאנשים עושים בדרך כלל שמשעמם להם, זה מיד מעסיקים את עצמם באיזושהי פעילות, מי שיודע להיות בתוך הריק, בתוך הכלום הזה, לזמן מסוים, יכול להיות לזה השלכות מאוד חיוביות, גם יצירתיות, מחשבות יצירתיות, וגם מי שנושא את זה טוב, יכול לצאת מזה, בצורה טובה, ולמצוא איזו אחיזה מחודשת, משהו מחדש שמסקרן אותו, מעניין אותו. אתה יודע, שימום, אפשר להגיד, זה מצב שבו אתה רוצה ואין לך. עכשיו, מה אתה רוצה? זה עניין מאוד אישי. אתה רוצה יותר ריגוש, יותר סקרנות, יותר עניין, יותר אקשן, מה אתה רוצה? ואתה לא יודע איך לייצר את זה. וצריך לקבל את העובדה שלפעמים אין את זה. ואם אתה יודע לעבור את החלק הזה, אתה גם מוצא את זה מחדש.
לימור, אתם בטח נתקלים בזה הרבה, בהתמודדות עם קשישים שאומרים משעמם לי, ואיך את יודעת לפרש את השעמום? האם השעמום זה שעמום, שזה בסדר? או איך את מתמודדת, איך את עוזרת לקשיש או לקשישה להתמודד? והאם לפעמים השעמום או המשעמם לי זה קריאת מצוקה בכלל, שלא נדע על שעמום אלא על משהו אחר?
כן, אז זה באמת שאלה שרציתי להפנות אליך, אבל תכף אני קצת אספר אצלנו. אנחנו באמת פוגשים הרבה קשישים, שחלקם אומרים משעמם לי, וחלקם, אני קוראת לזה, מתנהגים משעמם לי.
כן.
כזה, לא רוצים לעשות שום דבר, ולא לצאת מהבית, ולא לצאת מהמיטה, וגם אם ככה עובדת סוציאלית שאנו מדברת, לא רוצים שום דבר. תעזבו אותי, אני לא רוצה לעשות כלום. אז אנחנו נתקלים בזה. אנחנו הרבה פעמים מדברים עם הילדים, מנסים להבין
את כמה... הילדים של הקשישים.
עם הילדים של הקשישים. אני בכלל חושבת שזה אחד הדברים הכי חשובים שזה בעצם הילדים והסביבה התומכת. אנחנו מדברים עם הילדים, מבינים מתי ראו אותו, מתי באים לבקר, מה עושים איתו. מבינים אם יש לו איזושהי תעסוקה, אם הוא הולך למרכז יום, יש לו חברים... איזה פרלמנט קטן, אנחנו בודקים את זה, והרבה פעמים אנחנו ככה, שאנחנו מרגישים שיש שם איזושהי מצוקה, ותכף אני אשמע את ההבחנה שלך, כי אני ככה מדברת ממה אנחנו פוגשים, אנחנו מנסים ליצור לו תעסוקה. אז אם זה לבקש מהמטפלת, לשחק איתו. יש הרבה קשישים שרוצים לשחק, שש בש, דמקה, או כל דבר אחר, או לצאת לפארק ולשתות קפה, זה דברים שאנחנו עושים. אני חייבת להגיד, ופה אני הייתי שמחה לשמוע אותך, שהרבה פעמים קשה להבין מתי זה מניפולציה.
כן.
ואיזושהי קריאה לעזרה, ומתי זה באמת משעמם לו.
כן, אז בוא נגיד, לא כל מי שאומר משעמם לי, משעמם לו. אז לפעמים אנחנו משתמשים במשעמם לי, אנשים מבוגרים במיוחד משתמשים במשעמם לי, לא כדי לבטא את העובדה שאין להם מגוון או משהו מהסוג הזה, אלא כדי לבטא איזושהי מצוקה שלא מתייחסים אליהם. הם משתמשים ומשעמם לי מצד אחד כדי לבטא את המצוקה הזו, ומצד שני באופן מניפולטיבי כדי קצת לשלוט באנשים שקרובים אליהם, במשפחה, באמצעות רגשות אשמה, כי זה אחד מהמניעים החזקים שלנו. בדרך כלל הסיפור במקרה הזה הוא חברה, הוא תשומת לב. אתה יודע, כשאדם יוצא לגמלאות ופורש מחיי עבודה, מי שאתמול היה נורא נחוץ והוא צריכים אותו ורצו לשמוע מה דעתו,
פתאום
כן, הוא מאבד את החלק הזה בזהות, והסכנה של המבוגרים או של הקשישים היא שכאילו הקשישות תמצא את הזהות שלהם. זאת אומרת שזה מה שהם עושים, הם קשישים בחיים, ואנחנו צריכים להיכנס למין, אתה יודע, ל-state of mind, שאומר שיש תמיד עוד. יש בך עוד דברים, חוץ מאשר המצב, שאלה הגעת בגיל המבוגר. אז זה משהו שצריך לטפל בו באמצעות המשפחה בעיקר. פה נגיד עובדים סיעודיים, לא יכולים למלא את החלל הזה. ומי שמרגיש מוזנח, צריך לתת לו את התחושה שהוא לא. שהוא חלק מהמשפחה, שמערבים אותו גם בשאלות, בשיקולים, בהחלטות. ואת יודעת, באים אליו, כאילו אם זה הנכד שבא להראות לו איך משתמשים בצ'אט GPT, או אם זה המשפחה שבאה להוציא אותו, ושהוא חלק מהאירועים המשפחתיים. אז זה שימוש שהוא יותר, בוא נגיד, הוא כמו הצהרה על שימום, היא מניפולטיבית. אם זה לא זה, אז זה באמת שימום, ולשימום בגדול יש שלושה דברים, יש פתרונות, יש שלושה דברים שצריך לחשוב עליהם, צריך לחשוב על מגוון, ושוב, לא במובן רק של כמה פעילות עשית, אלא איזה עוד דברים אתה יכול להיות, אפילו שפרשת לגמלאות. צריך לחשוב בכיוון הזה, של להרחיב את הזהות, לא רק לעשות עוד פעילויות. יש חברה, כמובן שזה קריטי, וגם שם אי אפשר לעשות אאוטסורסינג, חברה צריכה לבוא במקום אותנטי, כן, מטפל סיעודי. הוא עונה על חלק מהצורך הזה, לא על כולו, ויש כמובן צורך באיזושהי משמעות. ובהקשר הזה, כדאי להבחין בין שני סוגים של פנאי. הרי אנחנו מדברים על מתבגרים או על קשישים, אלה שתי תקופות בחיים שיש לך הרבה פנאי. מתי יש לך פנאי בחיים? אתה רץ, 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 מטפל בילדים, בהורים. כשאתה קשיש, פתאום יש לך פנאי, ואף אחד לא מלמד אותנו.
מה לעשות בפנאי?
להיות בפנאי. אנחנו לומדים בבית ספר איך לשתף פעולה, לעשות, אתם יודעים, להיות פרודוקטיבי, לא איך להעביר זמן שהוא פנוי. וצריך לעשות ההבחנה בין פנאי שהוא פנאי רציני לפנאי שהוא פנאי לא רציני. אז עניינים מזדמנים ולהעביר אחר צהריים פה, שם זה בסדר גמור, אבל מכיוון שקשישים הם חיים הרבה שנים בקשישות, בתקופה הזאת, ומכיוון שהרבה פעמים יש להם גם עדיין יכולות קוגניטיביות וגופניות, וגם משאבים כלכליים, צריך לחשוב על פרויקט גדול, מרכזי אחד או שניים, שיקח אותך כמה שנים קדימה, וגם ידרוש ממך, יאתגר אותך, ולא רק יהיה איזה פתרון לאחר צהריים אחד.
אני יכולה להגיד שהרבה פעמים אנחנו גם מסבירים לילדים, אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו מאוד רוצים להיות שם עבורם, ואנחנו גם מגיעים, אבל השאלה מה אנחנו עושים, הזמן שאנחנו מגיעים. כי אם אני בא ויושב וכל הזמן מתעסק בטלפון, אני לא באמת שם עבורם.
לא.
וגם מה אני אומר, כי אני חושבת שהעניין של המשמעות, תגיד לי שאתה צריך אותי, תגיד לי שאני רוצה אותך כל יום שתיקח את הילדים שלי, כי אני זקוק לך, כי אני רוצה שתשב איתם. זאת אומרת, יש משהו בדבר הזה, שאנחנו ממש חווים את זה, שהרבה פעמים ילדים פספסים את זה.
ואתם מדריכים?
כן, הרבה פעמים כשאנחנו רואים שעובדים...
אבל אם יש איזה, ואני שוב חוזר השאלה, אם יש איזה סוג של תפריט, שאומר, אוקיי, כשאומרים שעמום, לי קופצת ישר על הראש המילה תחביב. יש לך הרי את מה שאתה עושה, שזה המקצוע שלך, שאתה מתפרנס ממנו, שהרבה פעמים זה הזהות המקצועית שלך. אתה חוקר שעמום, את מנכלית, אני עיתונאי, אבל יום אחד זה...
הגיע אל כולנו, אל כולנו.
זה נגמר את העבודה, ואז שאלה היא מי אנחנו, ואתה דיברת על העניין הזהותי, ואז מה שנותן לנו זהות זה אולי תחביב, אבל גם התחביבים הם קשורים לפעמים לצעירות. נניח מישהו שהתחביב שלו עכשיו הוא שחק כדורגל, או לרוץ או לחתור בקייק, לא בטוח שבגיל מבוגר הוא יוכל לעשות את זה, למרות שעוד פעם אני חייב לומר שאנשים מצליחים.
יש ויש,
כן.
הם מאוד מבוגרים, אבל לא כולם.
בוא נשים רגע בצד, מקרים ממש קיצוניים, נגיד של אלצהיימר או דמנציה, או בעוד גופניות קיצוניות או קוגניטיביות קשות. בדרך כלל, אנחנו לא אומרים שהגיל הזה הוא לא מאתגר, הוא מאוד מאתגר. אבל דיברנו על, אתה אומר, איזשהו תפריט. אני נזהר בתור פסיכולוג לתת תפריטים, כי זה עניין נורא אישי. וצריך להכיר באופן אישי, אבל המשפחה מכירה הכי טוב בדרך כלל, יותר מאשר כל עובד שמגיע. השאלה היא מה, איך עושים את הזמן משמעותי. וזה עובד באותה צורה שזה עובד עם ילדים. אתה יכול לעשות עם הילד, אתה יכול לשחק עם ילד בן 4 כדור סל, אבל הוא לא מגיע לסל. כאילו, הוא קולט שאתה לא בעניין, ואתה עושה את זה בשבילו, זה לא דרך להעביר אחר צהריים משמעותי. כשהמשפחה מתערבת, היא צריכה לעשות, אתה צריך למצוא את הדברים שהם מכנה משותף. שאתה אוהב ונהנה לעשות אותם, והוא יכול להשתתף איתך. אם יש מקום שאתה אוהב לשבת בו, ולהסתכל על האגם, אני לא יודע מה, אז בסדר שהוא יצטרף, אבל אל תעשה את זה בשבילו, בשביל הקשיש, כי אתה יודע שהוא נהנה. צריך למצוא את המכנה המשותף, את הדברים שאתם אוהבים ביחד. אם אתה אוהב בולינג, קח אותו. שיהיה גם. אז אוקיי, אתה עושה את זה קצת אחרת ממה שאתה ברגיל, אבל אתם עושים משהו שהוא של שניכם. משמעות זה אומר שאנחנו עושים משהו חשוב, ובעקבות זה אתה חשוב. אתה חשוב לי, חשוב לי שאתה תהנה.
לא הרבה יודעים, אבל לשימום יש גם השלכות בריאותיות, נכון? כן. אז תספר לנו רגע על הקשר הזה שאתה גם מצא במחקרים שלך בין השימום לבריאות שלי.
אז אין הרבה מחקרים לגבי זה. שוב, בגלל ששימום הוא לא אחד מהדברים שנחקרים הרבה בפסיכולוגיה, נגיד על חרדה או דיכאון, ובעוד גופניות היית מוצא המון מחקר. ממה שכן ידוע, באופן כללי, שימום מחריף, א', מחריף כאבים, מדדי כאב, וב', מחריף מדדים גופניים. וזה לא משנה כמעט באיזה מחלה אתה נמצא. אם אתה, או בוא נגיד את זה הפוך, אם יש לך עניין, סקרנות, טעם, אם אתה קם עם טעם בבוקר, זה מחליש כאבים. ועוזר להירפא.
אז השאלה היא, איך אני מייצר מצב, ופה אני אשאל אותך גם לימור, שוב, יכול להיות שאני, אולי זו התפיסה שלי, שהיא תפיסה, כמו שאמרת, אתה לא נותן תפריטים, אבל אני כנראה בתחום העיתונאי, אני מרגיש ישר, אני קופץ לפתרוניזם. מה שזועק מהדבר הזה שאתה מדבר ושאת מציגה, זה בסוף התנדבות. נכון? קשיש, אם הוא מתנדב במקום, הוא גם מקבל את משמעות, גם יש לו סדר יום, והשאלה היא, האם אפשר להוביל את הקשישים, שוב, לא בצורה מוכתבת ולא בצורה מלאכותית, ולשמור על האותנטיות, למהלך של התנדבות, בין אם זה עם בני המשפחה הקרובה, או בין אם זה במקומות אחרים, עשו דברים שהם לא עשו, הם צריכים לנסוע פתאום לכתוף פלפלים בעוטף, או לעזור לחקלאים בצפון, או לארוז סנדוויץ'ים בפנימיה במרכז.
אז אוקיי, ניכנס לתפריט. אז למי שזה מתאים, שוב נגיד, ולא, שלא אף אחד לא ירגיש שהוא חייב עכשיו להתנדב, אם זה לא מתאים לו, fair enough. התנדבות זה רעיון מעולה, מכיוון שזו תחושה שאתה מתחבר למשהו שהוא גדול ממך. כן, נותן לך משמעות בחיים, ותחושה שאתה תורם, אתה יוצר קשרים חברתיים דרך זה, יש לזה הרבה יתרונות. עוד כיוון, עוד דבר שיכול להיות על התפריט, זה איזשהו פרויקט, כמו פרויקט חיים. זאת אומרת, פרויקט, כי הגעת לגיל מבוגר, ויש לך עכשיו פרספקטיבה מאוד גדולה, ואתה יכול איכשהו לקחת לרתום את הפרספקטיבה הזאת לאיזשהו פרויקט עכשיו, שהוא מהווה כמו, לא הייתי אומר סיכום, אבל כמו איזה סיכום ביניים שלכם. תן דוגמה, ממישהי שהייתה דווקא, לא יש את קריירה, עקרת בית, נאמר, המון שנים, והחליטה עם הפרישה לכתוב ספר שהוא מין חיבור כזה של המתכונים של הבית, שהיא זאת אחרת מבית אמא ובבית שלה, עם הסיפורים שסביב המתכונים האלה. והמשפחה הייתה מגיעה, זה היה מדהים לראות, המשפחה הייתה מגיעה כדי כל אחד לתרום את הסיפור שלו, את הזווית שלו. וסביב הדבר הזה נהיה פרויקט של שנים. זאת אומרת, על דבר כזה אנחנו מדברים כשאנחנו אומרים פנאי רציני.
כן.
אני אחזק את זה. אנחנו ביום המעשים הטובים, החלטנו באמת לעשות איזשהו פרויקט עם הקשישים, והגענו לבתים של קשישים, והכנו איזושהי חוברת, שבאמת, החוברת הייתה, בוא תספר את סיפור חייך, והיו ממש שאלות מכוונות, ועובדים מקצועיים ישבו שעה, שעתיים, והתחילו את העבודה הזאת עם הקשישים, זה היה מדהים. אני יכולה להגיד שאחר כך, הקשישים המשיכו את זה עם המשפחה, ואחר כך ככה קיבלנו הרבה מאוד תגובות מדהימות מהמשפחות, כי זה גם נתן תעסוקה לקשיש, אבל גם לילדים. פתאום אתה מגלה דברים ש...
הפרואקטיביות חשובה פה, זאת אומרת, התחושה של האדם שזה פרויקט שלו, שאחרים מצטרפים ומשתתפים בו, ולא שמישהו מבחוץ נתן לו איזה משהו אמור לעשות עכשיו, שהוא בעצם לא משמעותי עבורו.
כן, אני רוצה לחזור רגע לתפריט. הרבה פעמים אנחנו מרגישים, ואני רגע מדברת בתור בת, אוקיי, בתור בת, הרי הרגשות השם נמצאים שם תמיד.
כן.
אני אומר, כמה אני צריך להיות? אם הייתי יכולה, הייתי כל יום אצל להורים שלי, אבל כן. אני לא מוצאת זמן לעוד פגישה ביום. וכשאני מסתכלת, אנשים יותר מבוגרים, כאלה שהם כבר, אני קוראת להם אלה שיותר משועממים ויותר קשה להם לקום, וגם כשאתה מציע להם דברים, הם לא כל כך רוצים, כי הם כבר יושבים על הקורסה וזה מה שהם רוצים לעשות, עד כמה אתה צריך לדחוף? אני מרגישה שצריך לפעמים לדחוף, גם אם אתה רוצה או לא, קצת להוציא מהבית, ואחר כך אנשים קצת מתחילים ליהנות מזה. למרות שהם לא רצו, כי אמרת, צריך מאוד להקשיב. להקשיב כן, אבל עד כמה אנחנו כילדים...
בוא נגיד, אולי בתור שלב ביניים, בסוף זה צריך להיות אותנטי, כמו שאמרנו זאת. זה צריך להיות איזשהו משהו שאני מתחבר יחד איתך. זה כמו חברים, תחשבי, זה לא יכול להיות משהו שאתה בא איתי כל הזמן, לעניינים שלי, ואני כזה מתלווה. אלא משהו שאנחנו יכולים לעשות ביחד, משהו שהוא חיבור של שנינו, ויש לאנשים המון תחומי עניין וסקרנויות ותחביבים, אנחנו צריכים למצוא את התחביב שמחבר בינינו, כמו שנתתי דוגמה נגיד עם ספר המתכונים הזה, או כמו שהרבה פעמים קורה בעבודות שורשים, שזה כן, צורך עבודת אמיתי, שורשים עבודת שורשים זה דבר נהדר מהמובן הזה, שאתה כן הולך ומדבר עם המבוגרים עכשיו, לשמוע את הסיפור שאולי לא שמעת, וכאן יכולות גם להיות כל מיני תעלומות משפחתיות, כי יש את הפולקלור ויש את המציאות, והשאלה מה באמת קרה ומה לא קרה.
סודות ושקרים.
בדיוק, סודות ושקרים, אפשר להפוך את זה.
הכל מתגלה.
בדיוק, בדיוק. ושם יש תרומה אדירה שאין אף אחד אחר שיכול לתת אותה.
מה עם משחקים?
כמו מה?
תשמע, אני מסתכל עוד פעם, אני מדבר על עצמי, כשאני משעמם, אני אוהב שחק. בין אם זה במשחקי מחשב, או בין אם זה משחקי ספורט, או בין אם זה משחקי קופסה, או בין אם זה משחקי היגיון, כל דבר. עד כמה זה צריך לייצר, כמו עם ילד, הוא אומר לך משעמם לך, בוא, תביא קלפים, בוא נשחק.
כן. בדיוק, כל עוד זה שנינו, נגיד אני אוהב שחמט, וגם אתה אוהב שחמט, אפשר להיפגש, שחק שחמט, זה נפלא.
אוקיי.
אבל לא כל הזמן לשחק איתך שחמט, כי אתה אוהב, למרות שאני לא, אז צריך למצוא את המשחקים שאנחנו אוהבים לעשות ביחד. זה יכול להיות מונופול, זה יכול להיות שחמט, זה יכול להיות משחקי קופסה, שש בש, זה יכול להיות...
אליאס, אם יצחת למצוא.
אם תצליח.
כל דבר, זה יכול להיות... זה לא משנה כל כך מה הפעילות, כל עוד שנינו מתחברים בתוכה. נגיד, אפילו אם זה ללכת סתם בפארק, ולדבר, לא יודע, על פוליטיקה, או דברים שאתה מדבר עליהם, כל עוד אנחנו מתחברים בזה, זה יכול לעבוד, כי זה אמיתי.
אבל תגיד, בהכנה להזדקנות, אחרי דיברנו על זה הרבה... זאת אומרת, אנשים שהם עכשיו דווקא...
אין הכנה להזדקנות, אין דבר כזה בישראל. יש הכנה פנסיונית.
אני אומר אין.
וגם זה...
אבל נניח, אבל לימור, בממשק שלה, היא בעצם נותנת שירות לקשישים ולבני המשפחה שלהם. ובני המשפחה שלהם, דרך התהליך הזה, הם רואים מה צפוי לנו, אם הכל יהיה בסדר ולא יקרה משהו נורא, אז לאן אנחנו יכולים אולי להגיע. והשאלה אם יש לך איזושהי... כיוון מחשבת נכון לאנשים בני 40 או 50 או 60, שהם עדיין צעירים במלוא עונם ויש להם עבודה, אבל הם צריכים להכין את עצמם לקראת הגיל היותר מבוגר של גיל 70 או גיל 80, מה כדאי להם להכין לדרך הזו, כדי לא להשתעמם?
כן, אחד. קודם כל אני אגיד את זה מזווית אחרת, קודם כל תאהב את המשפחה שלך, ותיתן לילדים שלך באמת, ושהם ירגישו קרובים אליך, ואז כשאתה תגיע למצב שבו אתה צריך אותם, זה לא ירגיש כמו הניג'וס, התרחה הזאת שזה מרגיש בהרבה משפחות, כי זה הכל יושב על יחסים בתוך המשפחה בסוף. אם אתה אוהב באופן אמיתי את אבא שלך או את אמא שלך, ואתה זוכר איך הם דאגו לך והיו שם בשבילך כשהיית צריך אותם, זה בא יותר בקלות, לקום, לצאת, לבוא. ותכף אני אגע במה שאתה מדבר עליו, פלוס ברגע שמישהו יוצא לגמלאות, או בגיל השלישי, אי אפשר לעשות אאוטסורסינג. המשפחה צריכה לדעת את זה, ואתה צריך לדעת את זה בגיל 40-50. אי אפשר לעשות אאוטסורסינג למה שהוא צריך, באמת. זאת אומרת, אפשר לתת מענה להרבה צרכים שלו, אבל אי אפשר להחליף את המשפחה בהקשר הזה. צריך לזכור את זה. במיוחד בגיל שבו אתה מטפל גם בילדים וגם בהורים כבר, אז אתה באמת נקרא בכל המחויבויות. ועכשיו לגבי איך אתה מכין את עצמך, קודם כל צריך לזכור, אין. לא, בתרבות המערבית, אין הכנה לפנאי, לפנסיה.
לא היינו אומרים להיות כל כך קשישים.
בדיוק, והיום אתה יכול להיות 20 שנה קשיש.
או 30.
אולי 30 אפילו. אז בוא נגיד, אתה צריך לעשות עבודה זהותית. אתה צריך להשתדל באיזשהו שלב שהעבודה לא תמצא אותך. וזה נטייה שלנו, במיוחד של גברים, אני חייב להגיד, שכאילו העבודה ממצאת אותנו. אנחנו נהנים מזה, זה המקור עוצמה שלנו, התחושה של ההצלחה שלנו, ואז כשזה נגמר,
אז מי אנחנו ומה אנחנו?
בדיוק, מי אנחנו ומה? אז להתחיל כבר בגיל 40-50, לפתח את עצמך בצורות אחרות שלך, לקחת עוצמה ותחושת הצלחה מתחביבים שאתה מפתח, אבל שוב, משהו רציני, לאורך שנים, ולא איזה פתרון לאחר הצהריים, ולגוון את מי שאתה, את הזהויות שלך, כדי שברגע שהעבודה נפסקת, וכבר לא צריכים אותך, נגיד כעיתונאי, אני אומר, לא צריכים אותך יותר, יש לך משהו אחר להיות, מישהו אחר להיות.
כן. לימור, עד כמה את מרגישה את ההשפעה של השיעמום של המבוגרים על הילדים, גם על המצוקה שלהם שהם צריכים להתמודד איתה, וגם על המחשבה של עצמם, איך הם יכינו את עצמם לשלב הבא של חייהם?
אז מרגישים את זה מאוד. בכלל, כל העולם של ילדים, מבוגרים, זה מורכב מאוד.
כן.
אני יכולה להגיד שהרבה פעמים, אני אתן אפילו דוגמה, בעולם שלנו, הרבה פעמים, קשישים מתנגדים למטפלת, הם לא באמת מתנגדים למטפלת, הם רוצים לראות את הילדים.
כן.
ואנחנו פוגשים את זה, אנחנו פוגשים במיוחד אנשים שכבר מגיע השלב שהוא לעובד זר, שזה 24-7, וזה בן אדם שזקוק לזה. ומטפלת, אחר מטפלת, מתחלפת, ואז אני כל הזמן אומרת, חבר'ה, תעצרו, בואו נטפל בבעיה, הבעיה זה לא המטפלת. הבעיה זה שאותו קשיש או קשישה לא רואים את הילדים שלהם. והם רוצים שהילדים שלהם יטפלו בהם, יהיו שם, ואז פה אנחנו באמת נכנסים לכל העולם של טיפול מול המשפחה.
כן.
ואני מאוד מאוד מסכימה איתך שאתה אומר שאין תחליף למשפחה. אני מסכימה עם זה, אתה חייב את המשפחה, אבל אני כן חושבת שאנשי מקצוע, יכולות אצלנו, יכולות פסיכולוג, צריכים לגשר על הדבר הזה. כי לפעמים ההורה רוצה, שהילד, ונתקלנו בכאלה, יהיה 24-7 איתו, אבל הוא לא יכול. ואנחנו גם, אנחנו קצת חוזרים לילדות כשאנחנו מבוגרים, ואנחנו מאוד אגואיסטים, ואנחנו חושבים שהם צריכים לעצור את החיים שלהם, הם לא יכולים. אז אנחנו באמת בדבר הזה כל הזמן מדברים את זה ואומרים, אין בעיה, תהיה פה מטפלת, היא תדאג לצרכים הפונקציונליים. אני מאמינה שילד לא צריך לקלח את ההורה שלו. אני מאמינה שמי שצריך לעשות זה איש מקצוע. ואתם, זה גם האסטרטגיה שלנו, אתם הילדים בואו בשעות הפנאי, בואו תגיעו שהכל נקי ומסודר ותשבו ותדברו ותצאו לקפה וזה הדבר. אני מאמינה שרוב העניין של השעמום הוא באמת איזושהי קריאה למצוקה. זה מה שאנחנו רואים את זה די הרבה.
בוא נגיד מפגישה עם משפחות של אנשים שנמצאים בדיור מוגן או סיעודים, אז אני יכול להסכים איתך. בהרבה מקרים...
שיש להם פעילויות כל היום ועדיין...
בדיוק. זה הרבה פעמים מין קריאה כזאת למשפחה, בואו תנו לי את התחושה שאני חלק, שאני חשוב, שאני עדיין צריך אותי.
אני חושבת שהחשוב ואני חלק, אני יכולה להגיד, אני הרבה יותר צעירה מגיל פנסיה, ועדיין, אני, הנה עם הילדים שלי שומעים, עדיין יש תגובות של ילדים שמאוד מאוד פוגעות, ומוצאת אותך כאילו, אתה כבר לא רלוונטי, אתה כבר לא מבין את הסיפור. אז אני חושבת מה קורה כשאתה באמת מרגיש שאולי אתה לא רלוונטי מה קורה.
כן.
כשצעירים משועממים הרבה פעמים לאן שהם הולכים, זה לחבר'ה, ולשתות, אלכוהול, סמים קלים. איך זה עובד אצל מבוגרים? זאת אומרת, אצל ילדים אתה אומר, אז לא, אנחנו צריכים לדאוג להם שאלה מעניין, כדי שלא ייפלו באלכוהול ובזה, כי הם צריכים למצוא עדיין תכלית. אבל כשאתה מבוגר, אתה כבר מותר לך, אתה כבר יכול לשתות בעצמך, אתה לא צריך, כבר בגיל 80 אתה לא תתמכר פתאום ל...
כן.
השאלה אם זה דווקא צריך עודד את הדבר החברתי הזה של, של חברים, של לשתות, של לעשות דברים מהסוג הזה.
אני חושב שזה דברים שונים. אני חושב גם כשאתה מדבר על מתבגרים נגיד, אז בוא נגיד שימום, במיוחד שימום כרוני, תקופות כאלה של חופש גדול, או מין שבועות כאלה שאין מה לעשות, הם מקדים את הסיכון שלך. כן, אתה יודע, לעשות חומרים שהם עשויים להיות מסוכנים, או התנהגויות מסוכנות. זה לא השימום של עצמו שהוא רע. בוא נגיד, אצל קשישים אנחנו צריכים לחשוב על חיי חברה במובן הרחב ביותר, קודם כל לא להיות לבד. מה שקורה הרבה פעמים, דיברנו על הזהות של הקשיש, גם הדירה משתנה, מביאים מיטה מיוחדת, ואז כל הדירה הופכת להיות משהו שהוא סביב הזהות של הקשיש, בלי זהויות נוספות. אז בוא נגיד, הייתי אומר שחיי חברה זה חשוב, גם לראות אנשים נוספים, ולא רק מישהו שהוא כאן כי הוא מטפל בך, אלא מישהו כאן שנהנה מחברתך, ואוהב לעשות איתך דברים נוספים. בהקשר הזה, יש מועדוניות, כל עיר וההצעות שלה, יש דברים שאפשר לעשות כדי לפגוש אנשים אחרים, אנחנו חושבים פה, פה ליד יש, לדעתי, ממש כאן ברחוב. אז זה חשוב מאוד שיהיה, ואפשר לפתח, אתה יודע, הקשרים חברתיים, הם לא חייבים להיות איזה חברויות נפש, כאילו בגיל הזה, זה מספיק לראות אנשים אחרים, לשמוע דעות אחרות, לא להיות לבד. הבדידות נורא מחריפה את השימום.
זאת אומרת, שח, בירה, חברים.
פרלמנט.
הכי חשוב זה המשפחה.
כן, אני חושב שלגבי הבירה הרופא גם צריך להגיד מה דעתו.
אני אומר שזה בסדר, אני מציג אינו רופא.
מה שעושה לך טוב.
בדיוק, מה שעושה לך טוב. דוקטור גדי און, מומחה לשיעמום, פסיכולוג, תודה רבה שדיברת איתנו, לימור זלבסקי.
תודה.
תודה רבה שהצטרפת לנו לעוד פרק של תור הזהב, שעוסק בסיעוד של מתן שירותי סיעוד של 103, ונתראה בפרק הבא.
תור הזהב, בהגשת אודי סגל ולימור זלבסקי. הפודקאסטים של 103 FM.